ערב טוב. קראתי לשיחה הזאת שינוי, או תת כותרת, איך מקבלים החלטה. הייתי הרגשה שזה רלוונטי לכמה אנשים פה היום. אני רוצה להתחיל דווקא בשיר, שאני לא יודעת מי כתב או כתבה אותו, אני אנסה לדבר יותר חזק. אז אולי מישהו מזהה או מזהה? זה נקרא הקסם הזר האיטי. הקסם הזר האיטי של לא לנסוע, של לא לזוז מאז, מן המקום הזה, אל. הקסמים הפחות רגועים של הטסים במטוסים בלילה, חולפים זה ליד זה בשריקה, באוויר מצוחצח וקר, דוחקים מרפק אל נושאים אחרים באור מוזר, לא לצאת מכאן, אלפי פעמים, להישאר כל ערב מחדש עם האותות המוכרים, לשאת את הנאום העקר אל הכוכבים, לשמור את צעדי הזמן ולבלות את היקר מכל יקר, ביד לא נחפזת ובלב נשבר. אז הקסם הזר האיטי הזה של לא לנסוע, אפשר לקרוא לזה ריטריט. ומה יכול להתאפשר בריטריט, אפשר לקרוא לזה ריטריט גלובלי, זאת אומרת, מילה נרדפת, קורונה. אז את כל הצרות ואת כל הצל של הדבר אנחנו מכירים all too well. ואולי רוב הזמן התודעה הולכת דווקא לשם, כמו מים שנוזלים באופן טבעי למקום הכי נמוך. מזכירה את מה שאמרתי לפני כמה ימים, מוכח מחקרי. זה האלוהים החדש. מוכח מחקרית שיש לנו negative bias לרובנו. זאת אומרת, נטייה לזכור את השלילי יותר בקלות מאשר את החיובי, את המר יותר בקלות מאשר את המתוק, את השבור יותר בקלות מאשר את השלם, את המסובך יותר בקלות מאשר הפשוט. אני אמשיך. מוכח, מחקרית. אבל עזבו מחקר, תסתכלו על החוויה שלכם. ואם אפשר להסתכל אפילו על היום הזה שעבר, או על השבוע הזה, או על השנה, מה הדברים שתזכרו? מה הדברים שיצוצו ויצופו הכי ברור והכי בולט והכי חזק? הדרמות. החסר, הלא מוצלח, הכואב, הקשה, המפחיד, זה בדרך כלל תופס את קדמת הבמה, ויש לזה כל מיני הסברים. המיינד הוא מין יצור כזה שמתובנת להציל אותנו, מתפקד כמו חיה נרדפת, סוג של מנגנון הגנה. יש לזה כל מיני הסברים שחלק נשמעים באמת מאוד הגיוניים. אבל מה אנחנו עושים עם זה? איך אנחנו חוזרים למצב של deep okayness? Deep okayness. שזה המצב תכלס הטבעי, האמיתי שלנו. תסתכלו על יצור קטן שמגיע אל העולם. בדיוק קראתי איפשהו ש לידה זו טראומה, כל לידה שהיא. תחשבו לצאת החוצה ממקום מוגן, סגור, פתאום, שלא נדבר על אורות ניאון, ואם זה בדרך כלל בבית חולים, וכל מיני כאלה. ועדיין, היצורים הקטנים האלה שוכבים על הגב, כולנו היינו כאלה פעם, אגב, אף אחד לא נולד חרוש, כמתי דאגה, וחושים חושב על אתמול ועל מחר כל הזמן. שוכבים על הגב, דליה ואני היינו לפני, ממש לא מזמן, קמים לפני הריטריט במין מקור מים קטן שיש באזור שלנו. והייתה שם משפחה עם תינוק קטנצ'יק, בן 8 חודשים הוא היה. פשוט הסתכלנו על הדבר הזה במין, וואו, כמה אמון. פשוט שכב על הגב ומזיז את הידיים ואת הרגליים, את האצבעות הקטנות שלו, ומין גרגר קצת ואילל קצת וקיבצ'אץ' קצת ועשה כל מיני קולות, אבל באופן כללי הוא היה מסור לחלוטין לקיום. אני זוכרת שאודלי אמרה לי, תראו איך הוא מרגיש עם כל הגוף. He embodies everything. ככה. ואנחנו אחרי הרבה שנים שכחנו איך לעשות את זה, ואנחנו צריכים ללמוד את זה מחדש. כן? שזה גם חדשות טובות. זה ללמוד, זה להיזכר. המקור של המילה mindfulness זה היזכרות. זה אומר, זה בעצם להיזכר במשהו שידענו פעם, שהיינו פעם, ושכחנו. למה שכחנו? בואו לא נחפש אשמים. שכחנו. כרגע זה המצב. והתבלבלנו. לא רק שכחנו, התבלבלנו. בודה קורא לזה אחד משלושת הרעלים. יש את ה-push and pull, נכון? את התינה, האיבה, העדיפה, המלחמה, המאבק, כן, האורחת הזאת, ויש את האורחת הקודמת, שזאת ההיצמדות, היחזות, השתוקקות, חריפה. והאורחת השלישית היא הבורות, התעתוע, השכחה, הבלבול. אנחנו מתבלבלים לחשוב שזה מי שאנחנו. מי שאנחנו חושבים שאנחנו זה מי שאנחנו. אז גם אנחנו לא מי שאנחנו, וגם החיים זה לא, חיים לא מה שחשבנו. כוחן של מחשבות, ואיך המחשבות עומדות בינינו, ובין הדבר האמיתי. זה כמו מין, לפעמים קיר בלתי עביר, כי אנחנו כל כך נאמין להם, שהם צבעו לנו את כל החוויה. ומה זה יצבעו? זה קשור לרגשות הרבה פעמים, לפחדים הרבה פעמים. וזו מחשבה היא מגיעה מאוד עמוק, היא הופכת להיות השקפה. תסתכלו על המילה הזאת, גם בעברית, וגם באנגלית, וגם בסנסקריט, וגם בפאלי. יש קשר הדוק בין תובנה וראייה, האופן שבו אנחנו רואים ומתבוננים ומבינים, והאופן שבו אנחנו משקיפים ומשקיפות. על הדברים, הוא זה שמכתיב את החוויה הפנימית שלנו. מה זאת מציאות? זה כאילו נדמה שיש מציאות אובייקטיבית שם בחוץ, שמולה אנחנו כל הזמן מתנגשים ראש, מנסים למקסם את העונג ולברוח מהכאב, וזה אמיתי וזה שם בחוץ. זו תפיסה לא נכונה, זאת השקפה מסוימת, יעילה לפעמים, הרבה פעמים לא. אולי אפשר להגיד שמציאות זה משהו שאנחנו מוצאים. ומה זה הדבר הזה שאנחנו מוצאים? איך נמצא? דרך מה נמצא? נמצא דרך המשקפיים שדרכן נחפש. מכירים את כל סיפורי העם האלה, נכון? הלך בשערי העיר. רואה את כל אנשי העיר כרעים, מוקשים, אכזריים. בדיוק כמו האנשים בעיר שממנה הגיע. שום דבר לא משתנה. והוא עובר מעיר לעיר. ואלה בדיוק אותם האנשים שהוא רואה. תמיד זאת החוויה שלו. מסתכל דרך המשקפיים האלה. לעומת הלך אחר שמגיע מעיר שבה אנשים טובים ונדיבים ועוזרים אחד לשני. וגם בעיר החדשה, פלא ופלא, גם שם יש אנשים עם איכויות טובות ונדיבות ועזרה הדדית. וזה לא באמת ששם האנשים כאלה ושם האנשים כאלה, אלא מה שנחפש זה מה שנמצא. דרך המבט, דרך משקפיים שדרכן נסתכל, את זה אנחנו נמצא. לכן הראייה כל כך חשובה. המבט שלנו כל כך חשוב. המילה ויפאסנה, אם תהיתם, מילה בפאלי, שהפירוש שלה, אנחנו בסנסקריט, כאן הן מתחברות, ראייה צלולה. ראייה של מאחורי. לפעמים מתרגמים את זה כמו ראייה של הדברים כפי שהם. אבל שוב, זה מניח מציאות אובייקטיבית שם בחוץ, זה לא מאוד מדויק. בוא נגיד שזה יותר co-creation, ונסגור את הסיפור הזה כאן, כי זאת לא שיחה על emptiness, אולי תגיע לשם. ההבנה שהכל נשען על הכל. Everything leans. ושום דבר לא עומד, מבודד, נפרד בזכות עצמו. הכל מורכב מהכל. הכל משתייך להכל. אולי זה כן שיחה על emptiness. מי מחליט פה? תכף נדבר על זה. חדשות מאוד טובות. המקום הזה של שהאמריקאים הביאו אותו לאבסורד, my way or the highway, get out of my property. אני לבד מול העולם, כזה מין, אולי עכשיו הצל שלו נהיה יותר ויותר ברור. הזמנים האלה שאנחנו נמצאים בהם. והפירות של שיתופי פעולה, של הדדיות, של ביחדנס, גם הם נהיים יותר ויותר ברורים בזמנים האלה שאנחנו נמצאים בהם. והשיחה היא על שינוי ועל קבלת החלטות. ושינוי אמיתי. שינוי אמיתי, כלומר, טרנספורמציה, הוא למעשה שינוי של נקודת המבט. שינוי של ההשקפה שלנו. אמרו את זה כל מיני מורים לאורך הדורות. מה משתנה? הראייה משתנה. מה זאת עמדה? המקום שבו אנחנו עומדים, מתבצרים בו. ומה קורה שאנחנו יכולים לזוז משם? בכל מיני צורות, דרכים, טכניקות, אסטרטגיות, לזוז משם. מה שקודם נראה האמת. זאת האמת. קיבלתי קריקטורה מזמן של שני אנשים עומדים מעל מספר. ואחד צועק זה 6, השני צועק זה 9. שניהם צודקים, שניהם טועים. אפשר לדבר בכלל ככה במונחים האלה של צודק או טועה? נקודה של השקפה. ומה קורה אם אחד מהם מבטר ועושה את הטיול הכי ארוך בעולם לעמדה של האחר? הכי ארוך והכי טרנספורמטיבי. אגב, מי שנמצא בפרקטיס הקשה מכל, היוגה של הזוגיות, לשים את עצמנו בנעלי האחר, חתיכת תרגול, לא רק בזוגית, בכלל בכל קשר שהוא. בכל קשר שהוא. להתחיל להגמיש את נקודת המבט. אני חושבת שזה היה גלילאו גלילאי, נכון? שאמר, תנו לי נקודת משען מחוץ לכדור הארץ והרים את כדור הארץ. נכון? מי יודע? ואני. תנו לי נקודת משען מחוץ למה שאני מכיר, כי את זה, אני, עם מה שאני מכיר, אני לא יכול לעשות את השינוי. צריך לצאת החוצה כדי שיהיה את המנוף הזה בכלל. נכון? כדי שמשהו, הופ, מעניין לאן הוא חשב שהוא מרים אותו. לאן הוא חשב שהוא מרים אותו? ביקום שמתרחב כל הזמן. אולי בזמן שלו היקום היה קצת יותר מקוות. ניסרגדת המערז, מורה הודי נפלא של אישניות שחי בבומביי, נפטר לפני כמה לא מזמן, עשרות שנים, היה מורה של המורה שלי, אמר, changing point of view, this is what I call love. שינוי של נקודת המבט, לזה אני קורא אהבה. הוא נתן תרגיל קטן, ובואו ננסה אותו רגע ביחד. אפשר לפרוס את כף היד מולנו, ולהסתכל על האגודל שלנו, ורגע לדמיין שאנחנו האגודל. ממש להיכנס לנעליים של האגודל. ומתוך האגודל, להסתכל על הזרת. ממש תחוו רגע, כמו התינוק הזה שחווה את העולם בגוף, תחוו רגע את ה... שאתם אגודל, האגודל שלכם, וממנה אתם מסתכלים על הזרת, ואיך היא נראית לכם, ומה הגודל שלה, ומה המרחק. רגע חוויה קטנה של להיות אגודל שמסתכל על זרת. ועכשיו, אפשר לשנות, להפוך טיפונית את כף היד ולהיות הזרת, להיכנס לתודעת הזרת שמסתכלת על האגודל. מה החוויה כאן? מה משתנה? מה נשאר אותו דבר? מה אחר? מה אנחנו לומדים מזה? מלא שאלות מתחילות כאן. זאת רק ההתחלה. מלא שאלות טובות. יש משורר, אפשר לקרוא לו גם פילוסוף, בשם דיוויד ווייט, אני מאוד אוהבת, שמדבר על אומנות השאלה היפה. אומנות השאלה היפה. והוא מדבר על זה, על היכולת לשאול שאלה יפה גם ברגעים שהם לא יפים. היכולת הזאת, הוא אומר, מעצבת את התודעה שלנו, מעצבת תודעה יפה. השאלה עצמה מעצבת את החיים שלנו, גם בלי התשובה. כמו מי שמכיר את רילקה, מכתבים ממשורר צעיר, נכון, הוא כותב שם, נתן לו עצה כזאת, אהוב את השאלות, כאילו היו מעונות סגורים ומכתבים שלא נפתחו. ואולי ביום מן הימים תגיע גם לחיות את התשובה. אז אני רוצה להזמין אותנו להציף שאלות, בלי בהכרח להיות במוד הזה שחייב לדעת את התשובה. מה התשובה הנכונה? אני חייב להחליט, אני חייבת להחליט. באנו לפה לריטריט בשביל להבין, להתחתן ולהתגרש, לנסוע עולם. אין הרבה לאן לנסוע, תמיד בריטריטים אני אומרת, הודו כן, הודו כרגע בהולד. להישאר בעבודה או לא? לעשות ילדים, לא לעשות ילדים? זה נראה כאלה שאלות גדולות, נכון? וואו. והרבה הרבה מהלחץ והדוקה של כל כך הרבה מאיתנו יושבים על המקום הזה של מה אני אעשה עם החיים שלי? מה אני אעשה עם החיים שלי? אני מזכיר לי קצת בצופים, אני לא יודעת, לפחות אני גדלתי בחדרה, הם היו די וחשים. מחנות קיץ, אמצע הלילה, הוא מהיר, איפה המפתחות של הצוללת? מה? כזה. אני מרגיש לי כמו השאלה הזאת, מה לעשות עם, מה אני אעשה עם החיים שלי? זו שאלה שיכולה להעיר אותנו באמצע הלילה בזעה קרה. אז לאט לאט מגיע הבוקר, ולאט לאט משהו מתחיל להתגנב, אולי איזשהו ספק, איזושהי שאלה יפה כזאת של, רגע, זה החיים שלי? אולי אני של החיים? אולי זה הפוך גוטה? הפוך. מה לעשות עם החיים שלי? זאת אחת השאלות שנולדת מתוך תפיסה לא נכונה, מתוך בורות. תפיסה שצריכה מבט אחר, השקפה אחרת. תפיסה שמניחה נפרדות, תפיסה שמניחה, בסנסקריט זה נקרא אהמקרה, אני העושה. אני עושה, אני המחליט, אני נווט. סליחה, הייתי חייבת. אני, ואני הזה הולך וגדל וגדל ותופס את כל התמונה ומסתיר לנו הכל. מסתיר לנו אותנו, מסתיר לנו אנשים אחרים, גורם לנו לפחדים הכי איומים שלנו, לחרדות הכי גדולות שלנו. תחושת הנפרדות הזאת. אתם יודעים, שינויים קורים בכל מיני צורות. יש תזוזות יבשות שקורות מאוד מאוד לאט. אנחנו רואים את זה בדיעבד, עננים חולפים בשמיים, בקצב שאנחנו יכולים לראות. הרבה דברים אחרים קורים הרבה 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 יותר מהר, ואז יש אשליה של תנועה, למשל. אבל שוב, כשאנחנו חוזרים לאחידה הזאת, על מי אני בעולם בכלל, ומה אני הולך לעשות עם החיים האלה? יש מלא החלטות שאני צריכה או צריך לקבל. אני רוצה להחזיר אותנו לתשובה שנמצאת בגוף השאלה. מה זה אומר לקבל החלטה? אולי ההחלטה כבר קרתה, וכל מה שנשאר לנו לעשות זה פשוטו כמשמעו, לקבל אותה. אני מצטטת הרבה פעמים את המחקר ש... סיפרו לי עליו, הוא כבר די עתיק בשנות ה-80 או ה-90. עשו מחקר על קבלת החלטות, חיברו אלקטרודות, מה שזה לא יהיה, לכל מיני, ונתנו להם משימות כאלה פשוטות של לבחור או תפוח או תפוז, ירוק או כחול, ורשמו את הפעילות המוחית. וביקשו מהם ללחוץ על כפתור כשהם מחליטים. ואיכשהו היה להם דרך למדוד את זה, אני גם לא בדיוק זוכרת את הפרוטוקול של המחקר, אבל מה שהם גילו, זה עובדה די מטלטלת, ממצא שהם מצאו. מה שהם מצאו זה שההחלטה מתקבלת משהו כמו חצי שנייה לפני שהאדם מודע אליה. ואז הוא קופץ ועושה את מה שכולנו עושים, תופס האדם הזה, תופס בעלות, אומר זה אני החלטתי. אני החלטתי. ומה אם זה לא בדיוק ככה? מה אם הדברים קורים באופן אחר ממה שנדמה לנו שהם קורים? כמו שהרבה הרבה שנים חשבו שהעולם הוא שטוח, האמת ששמעתי שיש ז'אנרים היום שחזרו לזה. אין לי מושג מה התשובה הנכונה. 42. וכמה הכל תלוי בהשקפה. בשינוי נקודת המבט, וכמה ה-well-being או הדוקה שלנו, הסבל או האושר שלנו, קשור לזה באופן ישיר, כשאנחנו עוצמים את העיניים במדיטציה, ושמים לב לתחושות שלנו, ושמים לב למחשבות שלנו, ושמים לב לרגשות שלנו, ושמים לב לצלילים שמשתנים, ואיזה יופי אני שם לב. מי מחליט פה? מי מחליט על התוכן? מי מחליט על האיכות של תשומת הלב? מי מחליט על המשך שלה? מי מחליט מה המחשבה הבאה שתגיע? מה הרגש הבא שיגיע? מה הזיכרון הבא שיגיע? מי מחליט איך נגיב אליו? מה קורה פה? הלו. מי אחראי? מלומד בודהיסטי בשם בודה גושה, כפי הנראה זה הציטוט שלו. במאות הראשונות לספירה, המורה שלי רמש בבומבי אהב לצטט אותו הרבה, למרות שהוא לא היה בודיסט, הוא אהב להגיד את זה. Events happen, deeds are done, but there is no individual doer of any deed. מאורעות קורים, מעשים נעשים, אבל אין עושה אינדיבידואלי, נפרד, מנותק, מבודד, מפורד מכל השאר. אם נסתכל על העץ הזה, מאיפה הוא הגיע, נכון? כשילד קטן מחזיק בלוט ביד, הוא יכול להיות מחזיק יער שלם של אלונים ביד שלו, זה פלא. אולי העץ הזה הגיע ללא אלון? מה זה זה? אלה, נכון? זה משהו, זה עץ, בלי שם. מאיפה הוא הגיע? מי שתל אותו? מי נטע אותו? מי הייתה האימא של זאת או זה שנטעו אותו, שחשבו על זה בכלל, שהקימו אותה, את המקום הזה? ש... ובכלל שהעץ יתקיים, כמה שמש הוא צריך, וזמן וימים, ואור ודשן, ומלא מלא 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 תנאים שאנחנו אפילו לא יודעים אותם, של כל מיני ריבוזיומים קטנים באדמה. ואז ראיתי לא מזמן סרט על ה... החיים הסודיים של העצים או הפטריות או משהו כזה שהם מעבירים ביניהם כל מיני מסתרים, כל כך הרבה מסתורים יש פה, כל כך הרבה פרטים יש פה, כדי שמשהו אחד בכלל יקרה בעולם. ואותו דבר אנחנו, אנחנו יושבים עם הדבר הזה שאנחנו קוראים לו החיים שלנו, או אני. ויורדים על עצמנו כהוגן, מנה אגונה. איך אני עוד פעם, פחות מדי זה ויותר מדי זה, ולמה אני מרגיש ככה, ולמה כל השאר לא, ולמה אני ו-pull me ו-terrible me, וכל הסיפור הזה של self, 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 אני, 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 אני. והסלף הוא סוג של מגנט, כמו גוף כאב כזה, הוא מושך אליו הרבה פעמים את הפתיתים השליליים האלה. ועם יד על הלב, אם אנחנו רוצים להיכנס לאומנות השאלה היפה, או החקירה, כמו שהבודה קרא לזה, ולהסתכל באמת באמת באומץ, איך קורות החלטות? איך קורה כל דבר בעולם הזה? האם אפשר לקפוץ ולהדביק על משהו תווית של אני או שלי? זה מי שאני? למה? רק בגלל שעובר בי גל של כעס, אז אני אדם כועס? רק בגלל שחוויתי חרדה, אז אני אדם חרד? ויש מה להסתיר ומה להתבייש ומה עוזה הפנים שלי עכשיו לעולם? שלא נדבר על המצב המשפחתי שלנו. רווק, דיוורסי, אלמן, כמון. מה זה כל ההגדרות האלה? מי מחליט פה על איך הדברים קורים? אם אנחנו רגע מסיטים את נקודת המבט לנקודת מבט אחרת, שמסתכלת על רוחב ועומק וגובה היריעה, ורואה איך הדברים קשורים אחד לשני באין סוף קורים. בהינדואיזם קוראים לזה רשת היהלומים של אינדרה, שכל פאה של כל יהלום משקפת את היהלומים האחרים, וכולם משתקפים בה. והכל כלול בהכל. אז מה, הכל על הכתפיים שלי? רמש, המורה שלי בבומבי, היה לו רק את הטיצ'ינג הזה. כל הזמן הוא היה אומר, you are not the doer. אין דבר כזה free will, הוא היה מעצבן אותנו, המערבים. אין דבר כזה רצון חופשי, אין דבר כזה לקבל החלטה. אין דבר כזה. ואז הוא היה מוכיח לנו אחד לאחד, זה היה עוד יותר מרגיז. אי אפשר היה לנצח אותו. מעניין. המקום הזה של events happen, deeds are done. אבל המקום של האני האישי האינדיבידואלי שקופץ ולוקח שם בעלות, אולי פה יש איזשהו סיפור ששווה לבדוק אותו, אולי המקור של הדוקה נח בדיוק שם, של הסבל, אי הנחת. הרי אם אני לא מחליט על המחשבות שלי, ואני לא מחליט על תחושות הגוף שלי, ואני לא מחליטה על מזג האוויר הפנימי שלי, ואני לא מחליט על איזה חלומות אני אחלום בלילה, אז מה כן אני מחליט? על מה אני בעצם כן מחליטה? ואיזה החלטות גדולות או קטנות או בינוניות אני צריכה לקבל בחיים שלי כדי... מה? זה כמו השורה מהשיר שאודליה ציטטה אתמול של מרי אוליבר. Tell me, isn't everything dies at last and too soon? Tell me, what is it you are planning to do with this, with your one wild and precious life? אז זה כמו פותח לנו את הדלת. וואו, מה אני רוצה לעשות עם החיים שלי? אבל אני רוצה להזמין אותנו רגע לעצור שמה ולתת לדבר שיבוא אלינו. לתת לחיים שלנו, so to speak, שיבואו אלינו. מה החיים מבקשים? מה הייתה עושה אהבה? ולהחליף את נקודת המבט מ-אני מחליט, אני מסתכל, אני בוחר, אני, ל-היי. מה הדבר הנכון עכשיו? מה, איך האהבה מניעה אותי וזה, לאיזה כיוון? איך מניעה אותי הידידות? ולאיזה כיוון? איך מניע אותי הפחד? ולאיזה כיוון? ורמש, המורה שלי, היה אומר, כשאנחנו מבינים שאנחנו לא אלה שמחליטים פה, שמה שנראה לנו כמו בחירה חופשית הוא בעצם כמו כסף של מונופול, הוא אמיתי, אבל לא אמיתי אמיתי. משפט של צ'ינול, אחד מהזן מאסטרים הקוריאנים, אני חושבת, מהמאה ה-14, it's real, but it's not really real. זה נראה מאוד אמיתי, אבל לא באמת. כשאנחנו מבינים שם משהו לעומק, ולפעמים יש לנו מין רגע כזה של וואו, אוקיי, הבנתי כאן משהו, רגע אחד קטן ושנייה אחר כך כל השליליות עוד פעם מציפה, ורגע, ומה זה אומר ומה אני אעשה, ואני צריכה לעבור דירה, וכן להתחתן ולא להתחתן, וכן לעשות ולא לעשות, ולסוע ולחזור, ולעשות, לעשות, אני, הכל עליי, הכל עליי, ופתאום יש רגע אחד של רגע, גם אם אני מרפא מזה, הדבר הזה קורה anyway, כמו החיים שנחים דרכי, אז או אז, במילים שלו, במבטא שלו, too many years in Bombay, a load of guilt and shame and blame יורד לנו מהכתפיים. ממש מטען כבד, כבד של האשמה עצמית, ובושה, ושנאה עצמית, וכל הסיפור הזה של איך בחרתי, ודווקא את הדירה הזאת, ודווקא את הבן זוג הזה, ולמה, והייתי צריכה, ולא הייתי צריכה, ולפני 30 שנה, וככה, ואימא שלי, וגם כלפי מישהו אחר. Hatred and malice towards the other. ופתאום שינוי נקודת המבט הזאת, מאני הבוחר, אני המחליט, אני אחרי, אני אנווט, צריך לקחת החלטה, צריך להתקדם, וכל הסיפור הזה. עובר למוד אחר של responsibility, אחריות, the ability to respond, כן, ההיענות שלנו במקום to react, במקום תגובתיות. וכל הכפתורים שלנו נלחצים ואנחנו כל הזמן בכיבויי שריפות ובתגובה וחייבים ומנגנוני ההגנה שם kicks in very strongly. ובמקום זה להיזכר רגע, שנייה, איך הדבר הזה באמת קורה? תסתכלו רגע אחורה על ההחלטות הגדולות של החיים שלכם. תחקרו אותם רגע, איך הם באמת קרו? מה היה שם? מה מתוך זה אתם בטוחים מעל לכל צל של ספק שאתם בחרתם? איך נהייתה הבחירה הזאת? אולי מישהו אמר משהו פתאום ו... משהו זז בכיוון המחשבה שלכם. האם הייתה לכם שליטה על הטיימינג שהיא או הוא יגידו לכם משהו? האם הייתה לכם שליטה או בחירה לגבי המחשבה שתעבור בכם כשתשמעו את הדבר? או הרגש? או זיכרון? Events happen, deeds are done, but there is no separate individual doer. of any deed. There is no, איך זה נקרא? Deus machina? נכון? האדם הקטן בתוך ה... שמניע את כל הסיפור הזה? נכון? אני מחליט על הגוף שלי. רגע, הגוף הזה זה אני או שלי? יש פה רגע איזה מין בעיה פילוסופית קטנה. זה לא יכול להיות אני ושלי. נכון? מי שטיפה מכיר פילוסופיה. זה חייב להיות, זה צריך להיות, תבחרו, קיצה. זה אני או שלי? אם הוא שלי, קודם כל אם הוא אני, אז רגע, מה, כשאנחנו מסתפרים אז יש פחות מאיתנו? נגיד, כשאנחנו גדלים, בגיל ההתבגרות הזה יש יותר, האני שלי גדל, או אוקיי, אם הוא שלי, אז אני אקום בבוקר ואני אגיד לו, גוף, עכשיו אתה, עושה מה שאני אומרת לך. yeah, right. מזל שהוא לא מקשיב. רוב התהליכים ה... שמקיימים אותנו בחיים, קוראים בכלל מתחת לרדאר שלנו, ואין לנו מושג לגביהם. וחוץ מזה, אפשר לקום בבוקר ולהחליט היום, אני בכלל לא אתעצבן כל היום, אני אהיה רק טוב לב ושמח ובסדר. מישהו פה מקשיב? התודעה מקשיבה לי, המיינד שלי מקשיב לי, הלב שלי מקשיב לי. הבחירה באופן הזה זאת אשליה. היא לא חופשית מכל העולם. כל העולם משתתף בבחירה הזאת. ואני רוצה להגיד את זה כי זה באמת אחד מהטיצ'ינג הכי משחררים שאני מכירה. וזה מתכתב נהדר עם הלימוד של הנוט סלף של לימד הבודה וגם הריקות. הבנה עמוקה שקשורה לשינוי תפיסה, שינוי נקודת המבט. תפיסה הרי משהו שאנחנו תופסים. כשאנחנו תופסים משהו מנקודת מבט צרה, נתפסנו שם. וכשזה רחב ופתוח, הכל אפשרי. תשימו לב למקומות שבהם אנחנו נוטים להגדיר את עצמנו, למשל לפי התפקידים שלנו. לפי הכותרות האלה. סיפרתי היום את הסיפור הזה למישהו, שרמדס, אחד מהמורים הנפלאים, מספר, שבא אליו תלמיד בריטריט מדיטציה וסיפר לו את הסיפור הזה, שפעם לפני שנים הוא היה, הייתה לו עבודה כזאת טובה, הוא היה סגן מנהל של בנק להשקעות. והוא עבר משבר כזה באמריקה, משבר כזה, משבר אישי, התגרש, עזב הכל, עבר לקומונה היפית כזאת, גידל שיער, חרוזים, התחיל לכתוב שירה, כן, כל השפיל. 10 שנים הוא גר שם, ככה. אחרי 10 שנים הוא הלך ככה ברחוב, זה היה בסן פרנסיסקו, ופתאום פגש אותו זה שהיה מנהל שלו אז. קושי הכיר אותו, אז הוא אמר לו, וואו, אתה יודע, נורא מעניין שאני פוגש אותך היום, כי ממש בדיוק המשרה שלך התפנתה, והיית הסגן מנהל הכי טוב שהיה לנו. אולי תשקול לחזור. אז האיש הזה חשב על זה רגע, ואמר, יאללה, למה לא? והלך לספר, הסתפר, התגלח, קנה חליפה, הגיע למשרד וחזר לעבודה הקודמת שלו. סגן מנהל בנק להשקעות. רמדס, המורה, שאל אותו בריטריט, אמר לו, ונו, יש הבדל? בין אז לעכשיו, אמר לו, מה זה יש הבדל? כל ההבדל כולו. אז, לפני, הייתי סגן המנהל של הבנק להשקעות. הייתי סגן המנהל. היום אני מגיע לאיזה מקום, קם בבוקר, בא לאיזה מקום, יש שם אנשים שאני אוהב, אני עושה את מה שאני אוהב. אני מבלה שם כמה שעות, חוזר הביתה. ככה. הזמנה לראות מתחת למבנים האלה, שאנחנו כל כך בקלות מצמדים אליהם ונותנים להם להגדיר אותנו, ובטוחים שזה מי שאנחנו. והמקום הזה של שינוי, אחד מהמאפיינים הכי בולטים של מה שנקרא קיום, אחד משלושת המאפיינים, יחד עם דוקה ויחד עם לא עצמי, המאפיין של השינוי, הכל משתנה, כל הזמן, הכל משתנה, כל הזמן. זה אני, זה שלי, זה בזכותי, זה בגללי. אומנות השאלה היפה. הבודה קרא לזה investigation או inquiry. זה אחת מהאיכויות שמובילות אל הנירוונה, החקירה. מי שחשב או חשבה או קיווה אולי שרק המדיטציה תעשה את זה. רק להסתכל על הנשימה שלנו. רק להיות עם הדברים כמו שהם. רק תחילת הדרך. המורה של קורנפילד, הג'אן שעה, אמר, כל תרנגולת יודעת לשבת. אופס, מה, עד שכבר נהיינו מומחים באוטו הקטן הזה, כבר יודעת מה לעשות, שעולה העורכת הזאת, עולה הזה, אנחנו כזה, אוקיי, on top of it, אפשר להירדם. הגיע הזמן לחקור, קצת מה שנקרא בתאילנד קוראים לזה לנער את, לנער את המחצלת. כן. קצת לטלטל את ה-complacency, את זכיחות הדעת שלנו. ואין דבר מטלטל כמו לנו, אנשי המערב, שלוקחים לנו את הבחירה החופשית. מה? הנה, עובדה, אני בחרתי את זה, אני מחורת להרים את היד, אני מחורת... אוקיי, זה נראה ככה, אני יודעת. לא בדיוק. אז אני רוצה להזמין אותנו לחקירה הזאת. מה דעתכם? מה דעתכם שמוזמן לחקירה הזאת? ויחד עם החקירה שתכף נצלול אליה, אני רוצה להביא את הצד השני של הדבר. ציטטתי את זה לפני נצח, אולי שלשום, אבל נראה לי שהייתם עוד בשוק. מתחילת הריטריט, משפט של אורסון ווילס. Be yourself. Everyone else is already taken. תהיו אתם עצמכם, כל השאר כבר דפוסים. וגם, נדמה לי שזה גרטרוד שטיין אמרה, זכרו תמיד שאתם לגמרי יוצא דופן, בדיוק כמו כל האחרים. אז המקום הזה שלא מסכים להשטיח כל כך מהר אותנו לכדי אחדותיות אחת משעממת. הכל אחד. לא כל כך מהר. בואו. הגיוון, הריבוי, העושר, הססגוניות. כן? וואו. זה מרתק. וכל אחת וכל אחד עם הביטוי האישי שלו, נכון? כל אחת וכל אחד עם הצבע, עם הטעם, עם המוזיקה המיוחדת כל כך כל כך שלה או שלו. נכון? קראתי את זה בשיחה הקודמת. ויחד עם כל זאת, יש משהו כל כך דומה וכל כך מחבר בינינו, לא הופך אותנו להיסחת אחידה, אבל דומה ומחבר, ולכן אנחנו יכולים ללמוד אחד מהשני. ולכן אנחנו יכולים לשבת בדרך הזאת הבודיסטית, שהלכו אותה כבר 2600 שנה לפנינו, או ישבו אותה לפנינו, או עמדו, או whatever, שמו לב, כן? ויתוו דרך. וזה נפלא בעיניי, שכל כך הרבה אנשים שונים יכולים להינגע. מספיק פתאום מילה אחת של משהו שנוגע שם, והשאלה מתחילה. הסימן שאלה הזה מבעבע בנו. ואנחנו הוצאנו במערב, אנחנו לא חיים כל כך בטוב עם סימני שאלה. אנחנו מעדיפים לדעת כבר את התשובה. בואו נשאל. בואו לא נמהר לדעת. בואו נסכים להישאר עם, עם המרחב הזה, מרחב מקודש. Fields of possibilities, infinite possibilities. שבו הכל אפשרי, הכל יכול להיות, הכל יכול להתאפשר. יגיע יום, אמר מוג'י, מורה אישניות חמוד מאוד. יגיע יום שבו תוכלי לומר, פעם האמנתי שכולם צריכים לאהוב אותי. אך אתה, האמונה הזאת אינה קיימת עוד. פעם האמנתי שעליי להיות האדם הכי טוב שאני יכול להיות, על מנת להיות חופשי. אך לא עוד. פעם האמנתי שתחילה עליי לעשות את כל מה שאני צריכה לעשות בעולם הזה. רק לאחר שעשיתי את זה והייתי מרוצה, הייתי מפנה את תשומת ליבי לגילוי עצמי. פעם האמנתי בזה. פעם האמנתי שהאושר שלי היה תלוי במישהו אחר. זה מרגיש כאילו שזה היה לפני זמן רב. הוא כותב, פעם האמנתי שאני לא ראוי, אך אתה אני רואה שזה לא היה נכון. פעם האמנתי שאני לא מוכן, אך אתה אני רואה שזה פשוט היה עוד רעיון. פעם האמנתי שעליי לתרגל יותר, למדות לאורך יותר זמן, להיות יותר כנה, החיים שהדברים האלה אינם נחוצים. החיים לכשעצמם אינם מאומצים למאמץ או אכזריים. האמנתי בכל כך הרבה דברים שלא היו נכונים. ואז התעוררתי לעובדה ששום דבר מלבד תפיסות שגויות אינו מסתיר את החירות הטבעית שהנני. אז אני רוצה להזמין אותנו לכמה רגעים של הרפתקה, של חקירה. באופן הזה, כדי לגלות ולחשוף את הטבע האמיתי שלנו, היי, מגיע לנו, למה לא? את ה-deep okayness שמחכה לנו שם כמו אוקיינוס ענק, שהגל שאנחנו חושבים שאנחנו כבר יכול לנוח בתוכו סוף סוף, לא נפרד, אלא חלק מה. אפשר לעצום את העיניים, לשים לב בעדינות לחוויה שלכם עכשיו. הצלילים שמגיעים, האם אתם שולטים עליהם, על המשך שלהם, על התדירות שלהם, על הווליום שלהם, ובכלל עליהם עצמם, על מי שהם, איזה צליל יגיע עכשיו או עוד רגע. ומה לגבי תחושות הגוף? התחושה עכשיו שנוכחת הכי חזק, כאב אולי, או חוסר נוחות, או אולי רגל נרדמת. האם הזמנתם את זה? האם תזמנתם את זה? האם החלטתם על זה? האם בחרתם בזה? מה לגבי הרגש? או ה-state of mind? אולי יש עצב? אולי יש צער, אולי כעץ, אולי חרדה, אולי פחד מהעתיד. האם בחרתם את העוצמה של זה? את התדירות, את המשך? מה לגבי סתם מחשבות שעוברות לכם עכשיו? פתאום המחשבה הזאת, פתאום המחשבה הזאת. ואז סיפור, ואז זיכרון. ואז דאגה לעתיד, ואז, ואז, ואז. אם אנחנו נחות ונחרים במקום של היודע, במקום של הידיעה, משם אפשר להשקיף על החוויה האנושית הזאת, הדי מופלאה, לראות איך החיים מבשלים אותנו כל כך יפה כל הזמן. לפי האג'נדה שלהם, או שלנו. אפשר להיזכר בהחלטה שלקחתם, ולחקור אותה היטב. התרגול של רמש, איך היא התחילה? מה הוביל למה? איך היא התקבלה? האם בחרתם את המועד שבו שמעתם על, חוויתם את? האם החלטתם את לגבי רמת האינטנסיביות של הרגש שהיה שם? או מישהו אמר משהו, האם בחרתם שהוא יגיד? ואז הדבר הזה הזכיר והפעיל והוביל. האם בחרתם את הדכדוך שהגיע, שהוביל לפעולה אחרת? Events happen, deeds are done. But there's no separate individual doer of any deed. ונקודת החופש, נקודת העוצמה, היא ברגע הנוכחי. ברגע הזה, כשאנחנו משקיעים עוד ועוד זרעים של מיינדפולנס, אנחנו קוצרים, יכולים לקצור את הפירות המתוקים ברגע הזה וברגעים הבאים. אנחנו מתבקשות ומתבקשים כבני אדם לפסוע עמוק אל תוך העולם עם הרבה אחריות. Responsibility. ולהיות בהיענות הזאת למה החיים מבקשים, למה הטוב הבסיסי מבקש. ומה הייתה עושה האהבה עכשיו. ולהוריד מאיתנו אפילו לרגע את המסע הכבד, השגוי של הנפרדות. הקסם הזר האיטי של לא לנסוע, שלא לזוז מאז, מן המקום הזה, אל. להישאר על חוד התער, גם אם זה לא נוח. אמנות שאילת השאלות היפות.